דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא גדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים והיקרים, מוישי כאן, שלמה פולק, לרדיו קול חי ולכל המסעים במלאכת הקודש, את דבר השם זו הלכה יבוא אליכם המאזינים בצורה ברירה ובהירה. אנחנו נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, לרפואת הרבנית ציפורה פייגה בת הדסה, הרב מרדכי בן רבקה, נחמה אסתר בטרינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל. בתוכנית זו אנחנו עוצרים לרגע ולומדים יחד את דיני נר שבת שהתחלנו בשבוע שעבר, ונמשיך לדיני חנוכה עם שאלות שהצטברו. לא נעלה מאזינים ועמכם הסליחה, כדי להספיק להקיף את הדינים ואת ההלכות כיד השם הטובה. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, ונמשיך ללמוד יחד את דיני הדלקת נרות שבת ויום טוב.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. נחלקו הפוסקים. האם האישה מקבלת על עצמה את קדושת השבת מיד כשהיא מדליקה את נרות השבת? וממילא, משעת הדלקת הנרות היא נאסרת בעשיית מלאכה, כי קיבלה על עצמה את קדושת השבת. כך פסק אחד מן הגאונים, אחד מן הראשונים בעל ההלכות גדולות, וזוהי פסיקת מרן הרמ"א ובני אשכנז. או שגם אחרי הדלקת נרות רשאית האישה, ומי שמדליק נרות בעצם, לעשות מלאכה עד זמן כניסת השבת. וזוהי דעת הרבה ראשונים, וכך פסק מרן השולחן ערוך וחלק מבני ספרד. פועל יוצא מכך שאישה מקבלת על עצמה שבת בשעת הדלקת נרות, כתב המעריב וייל, שקצת נשים נוהגות, זה לשונו, כמובן כוונתו לבנות אשכנז, המעריב וייל חי לפני כ-600 שנה, מגדולי רבני אשכנז, כאמור שקצת נשים נוהגות, שמדליקות נרות, ואחר כך מברכות, כי אם הם מברכו קודם, הרי שהם כבר קיבלו שבת בשעת הברכה, והם לא יוכלו להדליק את הנרות. מרן הרמ"א מביא את זה להלכה. וכך נוהגות כל בנות אשכנז. קודם הן מדליקות את נרות השבת, ורק אחר כך הן מברכות להדליק נר של שבת קודש. לעומת זאת, חלק מבנות ספרד שלא מקבלות שבת בהדלקת נרות, אם כן, הן צריכות עד הרבה לברך ככל ברכת המצוות שהיא קודם לעשייתן, עובר לעשייתן, ולברך לפני ההדלקה. האשכנזיות נוהגות להדליק ולחסות את העיניים. כדי לא ליהנות מאור הנרות, מדליקות, מחסות את העיניים, הן לא נהנות מאור הנרות, ואז הן מברכות, כדי שזה גם יקרה עובר לעשייתן. וצריך להקפיד לא להשתאות, אלא להזדרז, לחסות את העיניים ולברך מיד. כאמור, כל המנהג לחסות את העיניים אצל בנות אשכנז נובע מכך שהן גם רוצות, על אף שהן מברכות אחר ההדלקה, בכך שמחסות את העיניים ולא נהנות מאור הנרות, שיחשב ככל ברכת המצוות שהיא עובר לעשייתן. זו הסיבה העיקרית לדבר, אם כי מרן הבן ישחי כותב שיש סוד גדול בכך שמכסות את הפנים בידיהם בשעת הדלקת נרות. ישנו מנהג להקיף את הנרות עם הידיים 3 פעמים, ואז לחסות את העיניים, אין לדבר מקור. ולכאורה, ההקפה 3 פעמים את הנרות, ואז כיסוי העיניים יוצרת הפסק בין ההדלקה לברכה, וגם בינתיים נהנים מאור הנרות, כי יש שיהוי, רואים אותם, והרי המטרה שלנו היא מהר לחסות את הפנים, כדי שהברכה כן תחשב לעובר לעשייתן. לכן לכאורה ראוי לבטל את המנהג הזה. אם אישה אשכנזית טעתה והדליקה את הנרות, ולפני ההדלקה ברכה, מותר לה להדליק את כל הנרות. כי אנחנו אומרים שדעתה הייתה בוודאי קודם להדליק, ורק אז לקבל את השבת. ככה פסקו גדולי האחרונים, בעל ברכת הבית, מרן רב שלמה זלמן נוירבך ועוד. יש מבנות ספרד שגם נוהגות כדעת מרן הרמ"א, כי זו קבלתן מבית אמותיהן, שהן קודם מדליקות ורק אחר כך מברכות. כך היה מורה מרן החידה, החסד לאברהם, מרן הבן איש חי, האור לציון כותב שכך נוהגות הרבה קהילות ספרדיות. לעומת זאת, לדעת מרן היביע עומר בשני מקומות בספרו הגדול. זו ברכה לבטלה לבנות ספרד, כי הן מברכות אחר קיום המצווה וממילא, זו ברכה שהיא לא עובר לעשייתן, שהיא ברכה לבטלה. וכאמור, היו מבנות ספרד שכן נהגו כדעת מרן הרמ"א. בני תימן כתב בעולת יצחק, שמנהג בני תימן מאז ומעולם, לברך ורק אחר כך להדליק. הדברים נכונים כלפי אישה. גבר שמדליק, מכיוון שהוא לא מקבל על עצמו שבת, ודאי שקודם יברך ואחר כך הדליק, כמו כדין כל מצווה שמברכים קודם לעשייה. ככה כותב הערוך השולחן והביאור הלכה. היו שחלקו, אמר המשיק ועוד, והדרך החיים, אבל זו הכרעה כאמור של בעל הביאור הלכה, שהוא קודם מברך ואחר כך מדליק. אישה אשכנזייה שעושה תנאי שהיא לא מקבלת על עצמה שבת, כתב הביאור הלכה שהיא צריכה לשנות ממנהגה. אם את לא מקבלת על עצמך שבת, ממילא את צריכה קודם לברך ורק אחר כך להדליק. הוסיף מרן השולחן ערוך שלפי הדעה שמקבלות שבת בסוף ההדלקה, אם כן, היא לא יכולה לחבות את הגפרור. ככה פסקו הגרא והרב עקיבא איגר, שמיד בתום ההדלקה היא מקבלת על עצמה שבת. כך כותבו הרבה פוסקים לנהוג הלכה למעשה. החסד לאברהם, מרן הבן איש חי, הקצות השולחן, מרן השבט הלוי, מיד בסוף ההדלקה, להניח את הגפרור בצד ולתת לו לחבות לבדו. בוודאי לא לגעת בקופסת הגפרורים, בקופסת הצדקה, כי כעת היא אסורה במלאכות, עוד לפני הברכה. כעת היא קיבלה על עצמה שבת, עוד לפני שהיא מברכת. ולכן, אם נר נכבה, או כל הנרות נכבו אחרי הברכה, אסור לה להדליק את הנרות, את הנר, היא כבר קיבלה שבת באופן מוחלט אחרי הדלקת נרות, עוד לפני הברכה. והיא צריכה שהבעל או מישהו אחר ידליק. אם הוא מדליק מחדש את כל הנרות, כי כולם קבעו, הוא גם צריך לברך, יברך ואחר כך ידליק, כדין גבר שמברך ורק אחר כך מדליק כאמור. אבל אם הנרות או הנר קבע לפני הברכה, כל מה שדיברנו, שזה קבע אחרי הברכה. אם זה אחרי הברכה, ודאי שהיא קיבלה על עצמה שבת. אם זה קבע לפני הברכה, וזה קורה הרבה, שלפתע הנר קבע, תלוי מדוע הוא נכבה. אם האש לא נתפסה בו טוב, היא לא המתינה כדי בעיית שהשלהבת תעלה מאליה, זה נחשב כמו שהיא לא הדליקה. היא יכולה רגע לחזור לנר או לנרות ולהדליק אותם, לסיים, להדליק ולברך. אבל אם היא הדליקה כראוי, ולפתע קבע לאחר שהיא סיימה את כולם, מישהו פתח את החלון, נכנסה רוח פרצים וחיפתה את כל הנרות. אז כאמור בהרחבה, שלפני הברכה היא כבר קיבלה שבת. היא כבר הדליקה את כל הנרות, היא גם לא יכולה לחבות את הגפרור, מכיוון שהיא קיבלה שבת. ממילא היא צריכה לבקש במקרה הזה, מאחר שידליק עבורה, ורק אז היא תברך. יש לציין שישנם נשים אשכנזיות שכן מחבות את הגפרור. וסומכות על דעת ראש ישיבת וולוז'ין, הגאון האדיר רבי רפואל שפירא זצ"ל בספרו תורת רפאל, שענן סעדי, שאין הכוונה לקבל שבת עד לאחר הברכה. וזה מוכח בכך שהן כן מחבות את הגפרור לפי זה. אם הן לא מקבלות את השבת רק לאחר הברכה. אם נכבו כל הנרות, יהיה מותר לה להדליק אותם, כי עד אחרי הברכה לא קיבלה על עצמה שבת. אחרי הברכה, ודאי שקיבלה על עצמה שבת. כל מה שעסקינן זה לפני הברכה, לאחר ההדלקה. מי שכך מקובל אצלה, מאימא שלה, תמשיך לנהוג כך. שיכולה לחבות את הגפרור בפה, כי עדיין לא מקבלת על עצמה שבת. הספרדיות כאמור, מברכות ומדליקות, וממילה מחבות לכתחילה את הגפרור, כי הם לא מקבלות על עצמם שבת קודש בשעת הדלקת נרות. אלו שסוברות כן כדעת מרן הבן איש חי, הם מרן אחידה, שגם הם כדעת מרן הרמ"א מדליקות ואז מברכות, אם כן הם כן מקבלות שבת, וצריכות לנהוג כפי שהזכרנו. נצא כעת להפסקה קצרה, נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל. כאמור, התוכנית הזאת היא תוכנית שבה אנחנו במחילה לא נעלה מאזינים, וננסה יחד ללמוד הרבה מדיני ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, תוכנית מיוחדת שבה אנחנו נלמד יחד את דיני החנוכה, כפי מסת הזמן עומד לרשותנו. אבל מאירים לנו שישנם מספר שאלות שעוד נשלחו בשבוע שעבר ועוד לא התייחסנו אליהם בדיני הדלקת נר שבת, אז נקדים ונתייחס לשאלות ועמכם הסליחה שמאזינים מחכים ולא עולים אל הקו. הרב דיבר בשבוע שעבר על מפה בשבת. יש מנהג שיהיו שתי מפות וכך נוהגים רבים, האם יש לזה מקור? הרבה חיפשתי מקור לדבר שיהיו שתי מפות על השולחן בשבת. וכך מופיע בשם המהרש"ל והמטה משה שהיה תלמידו. ומה הסיבה לכך? מי שמתבונן במטה משה, הוא כותב כדי שכשיורידו את המפה העליונה, כי רוצים רגע לנער אותה, תישאר מתחת מפה והשולחן לא יהיה בלי כיסוי. וזו הייתה הקפדה מאוד גדולה אצל צדיקים. עד שהחוזה מלובלין זכרו יגן עלינו ראה בשולחן מגולה בשבת, כמו חוסר בצניעות, עד כדי כך. ישנה עדות ממרן החזון איש בספר מעשה איש, וגם בספר דברי יחזקאל משינובה, הבן של הדברי חיים מצאן, זכרם יגן עלינו, שאצל שניהם הגיע רחמנא ליצלן דיבוק, והוא נתפס ונשק וגיפף בשבת את המקום שבשולחן שלא הייתה עליו מפה. זו הסיבה להקפדה שהשולחן בשבת לעולם לא יהיה לא מכוסה. שתי שאלות נוספות בדיני נר שבת. אצלנו יוצא מר מראש, נוהגים שהבעל עומד ליד האישה כשהיא אומרת את ברכת הנרות. האם צריך לכוון לצאת ידי חובה, או שמספיק לענות אמן? יוצא מר מראש, חבל ארץ ענק, יוצא הונגריה. באמת, בשאלות ותשובות באר משה, מהרב של דברצין, הרב שטרן, הוא כותב שזה מנהג הונגריה בכללותה, שהבעל עומד ליד האישה בשעת הדלקת נרות. אבל זה לא חובה, זה מנהג. ובוודאי שאל תכוון לצאת ידי חובה, רק תענה אמן. אם תכוון לצאת ידי חובת הברכה, אז כיוונת לקבל שבת, לא תוכל אחר כך להתפלל מנחה של חול, לא תוכל לעשות מלאכה, תצטרך להתפלל אחר כך פעמיים תפילת ערבית של שבת. הבעל תמיד לא מכוון לצאת ידי חובה. גם כשהוא בעצמו מדליק נרות, כי הוא אלמן, או שהוא נמצא לבד בבית, הוא לא מקבל שבת בהדלקת נרות, רק בתפילה, כמו שכתב מרן הבית יוסף וכל הפוסקים. גם כשהוא מדליק בקביעות, כותב מרן המשנה ברורה, על פי המגן אברהם, בסימן ריש סמך ג', שהוא לא מקבל על עצמו שבת, גם כשכל שבת הוא זה שמדליק נרות, ולא רק באופן חד פעמי. רק כשהוא התפלל כבר מנחה, ואז הוא מדליק נרות, לדוגמה התפלל מנחה גדולה, ואז הוא מדליק נרות, אז כותב מרן המשנה ברורה, שהוא יתנה במפורש שהוא לא מקבל שבת. אבל אם הוא לפני מנחה, זאת אומרת, אם הוא לא יתנה במפורש, הוא כבר אחרי מנחה, אז הוא מקבל על עצמו שבת בהדלקת נרות. אבל אם הוא לפני מנחה, ענן סעדה, שהוא לא מקבל על עצמו שבת קודש, כמו שכותב הבח, וכמו שכותב התז, בסימן תפריש האינטט, לכן, לכאורה, עדיף שלא תאמר אמן על ברכת האישה. אבל אם זה המנהג אצלכם, וזה המנהג הרווח אצל יוצאי הונגריה, תאמר אמן, אבל אל תכוון לצאת ידי חובה. מעבר לכך, תכוון אני לא יוצא ידי חובה, כדי שתוכל להתפלל מנחה של חול ולעשות מלאכה. אמרו לי שיש בעיה להשאיר את הידיים על העיניים אחרי הדלקת נרות, כשמבקשים בקשות, כי זה הפסק בין הברכה למצווה, וצריך להסתכל על הנרות, כמדומני שענינו על השאלה הזאת, זו הערה נכונה, זה חומרה. הברכה היא על הדלקה, לא על ההנאה מהאור. כעת נצא ללמוד ביחד מדיני חג החנוכה, ימי החנוכה, הבאים עלינו לטובה. איכן נדליק את נר החנוכה? אומר מרן השולחן ערוך, נר חנוכה מניחו על פתח ביתו הסמוך לרשות הרבים מבחוץ, ובשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. עיקר מצוות נר חנוכה זה פרסום הנס, שזכינו לנס הניצחון, רבים ביד מעטים, וגם נס של מציאת פח השמן. כשאפשר, עושים פרסום הנס לכולם, לכיוון רשות הרבים. כשאי אפשר, עושים פרסום הנס לבני הבית. כיום הרי אין שום חשש ופחד מהגויים. אם כך, חזרה התקנה הראשונה, שהחובה היא להדליק דווקא בפתח הבית, או בחלון הפונה לרשות הרבים. ובכל זאת, חסידים נהגו גם בזמננו, להדליק בתוך הבית, ליד הדלת. הרי אין סכנה. ואם אין סכנה, לכאורה צריך לחזור לתקנה הראשונה, ולהניח בפתח ביתו או בחלון הפונה לרשות הרבים, מכיוון שהתקנה הייתה בזמנו של זמן סכנה להניח בבית, זה נשאר כבר כך שמדליקים את נר חנוכה בתוך הבית ליד הדלת. כך כתוב במפורש בראשונים, בבעל האיתור, שנשארה התקנה להדליק בתוך הבית מניחו על שולחנו ודיו. הוסיפו סימוכים לדבר, בא לערוך השולחן מהראשונים, שגם אם יש קור, רוח, אפשר להקל להדליק את נר החנוכה בתוך הבית. בא לדרכי משה, מרן הרמ"א מביא מרבינו ירוחם, אפילו בחשש של גניבה אפשר להדליק נר חנוכה בתוך הבית. על פי הסוד יש עומק גדול בדבר המנהג של הדלקה בתוך הבית סמוך לדלת. לכן מרחיב בעל המנחת יצחק בחלק וב, שאלו שנוהגים כך גם היום בתוך הבית, יש להם סמך גדול וימשיכו במנהגם. לאותם שנוהגים כך להניח גם היום בתוך הבית, יש הקפדה להדליק דווקא מול המזוזה בפתח, ולא בחלון שפונה לרשות הרבים, כמו שכתב בסידור רבי אשר בשם האריזל. אולם, אלו שנוהגים כמו פשטות ההלכה, כמו שפסק מרן, איך הם צריכים לנהוג בבית פרטי ובבית משותף? אגב, בא לבני יששכר, שאמר ששורשו בימי החנוכה, הייתה לו חנוכיה מנורה, שהייתה מוכנה לרגע שמשיח יבוא שיוכל להדליק בפתח ביתו מבחוץ. בבית פרטי פוסק מרן השולחן ערוך, על פי דברי הגמרא, יניחו בפתח הבית. בית פרטי. אם יש חצר לפני הבית, להדליק בפתח החצר שפונה לרשות הרבים. זאת אומרת, בית שיש לו יציאה הישר לרשות הרבים, מדליקים בדלת של היציאה. בית פרטי שיש לו חצר לפני הבית, גינה, מדליקים בדלת שיוצאים דרכה מהחצר, מהגינה, מהמבואה, לרשות הרבים. ולא בדלת הבית שיוצאים דרכה מהחצר לרשות הרבים, אלא בדלת הבית שממנה יוצאים, בדלת החצר שממנה יוצאים לרשות הרבים. כיום השתנו הדברים. אופן השימוש בחצר הקדמית זה לא כמו בעבר. בעבר היו מגדלים שם גידולים, גידולי גינה, ארוגות, התרנגולים, הרפתות, הקיריים, התנור, כמו שרואים בגמרא, במסכת בבא בתרה, ובעוד הרבה מקומות. לזה שימשה החצר הקדמית. כיום, הגינה שקדמת הבית היא גינת משחקים, סתם העבר, אין בזה שימוש כמו שהיה בעבר. לכן כותב מרן החזון איש, בספר עוז נדברו, מרבי בנימין הצדיק, הוא מביא שם את דברי מרן החזון איש, שגם כשיש חצר קדמית כיום, מקום מעמדת החנוכיה, הוא לא כפי שהזכרנו לפני כן, בפתח שפונה אל רשות הרבים מהחצר, אלא בפתח שפונה אל החצר, מהבית אל החצר. כמובן, בתנאי שיראו את הנרות, אם דלת החצר שפונה לרשות הרבים סגורה, או שיש חומות גבוהות לא עלנו מאומה, אין פרסום הנס. לכן צריך להקפיד שיראו את הנרות מחוץ לחצר, ולנהוג לפתוח את הדלת שעומדת, אם היא עומדת במקביל לדלת של הבית, כדי שאלה שעוברים, עוברים ומסתכלים ורואים את הנס. דעתו של הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, שגם כיום צריכים להדליק בפתח הבית ממש. וכפי שרואים רבות שככה נוהגים יראים ושלמים, ואומר, להדליק כן בפתח שפונה לרשות הרבים, על אף שההנהגה עם החצר השתנתה. הדברים נכונים בבית פרטי, אבל איך ננהג בבית משותף, בית דירות? איכן נניח את החנוכיה? החצר שייכת לכולם. הגינה הקדמית שייכת לכולם, או שייכת לבעל הדירה התחתונה, אבל יש כאן עוד כמה וכמה דיירים שנמצאים מעל, איך לנהוג. דעתו של הרב מבריסק שהזכרנו, שבבית משותף צריך להדליק בכניסה לחדר המדרגות. גם אם יהיו הרבה חנוכיות בכניסה, יש שקר לכך שכל שכן ושכן נדליק חנוכיה, תספור. תראה את הדירות, תעבור רגע אחד על התיבות דואר, תראה שיש שם, נאמר, 20 תיבות דואר, ותראה 20 חנוכיות. אז יש שקר כן, שכל שכן ושכן הדליק חנוכיה, אפילו שישנם כאן כעת על הפתח עשרות חנוכיות. מרן הרב ווזנר, בספרו הגדול שבט הלוי, מכריע דווקא להדליק בחלון הפונה לרשות הרבים. ומדוע? כי לדעת מרן החזון איש, במקרה כזה של בית משותף, אין היכר לבני הבית. אנחנו רואים כאן עשרות חנוכיות. אולי הדליקו רק חלק מהדיירים וכמה שגרים שם, חלקם אשכנזים שכל אחד מדליק, אולי חלק לא הדליקו, וכמה חזל חששו מעניין הרואה, מעניין החשד, אין היכר. לכן כן יש להפריד שכל שכן ידליק לחוד. איך כל שכן ידליק לחוד? על ידי מה שמדליקים בחלון הבית. ואז אדם עובר ורואה בכל חלון שיש נר חנוכה דולק. ישנו כתב יד בודד בעולם של רבי יצחק העיוור. הוא היה בן של הרייבד השני. הרייבד השני הוא הבעל פלוקתא של הרמב״ם. שהוא היה גם חתן של הרייבד בעל ספר האשכול, ליתר דיוק רבי אב בית דין. והוא היה רב רבו של הרמב״ן בקבלה. היו לו שני תלמידים, רבי עזריה, רבי עזרא ורבי עזריאל, מחילה. הם היו רבותיו של הרמב״ן בקבלה. הוא נחשב לאחד ממוסרי פנימיות התורה מדור דור. היה לו קבוע גילוי אליהו, מדברים על רוח הקודש נוראה ששרתה עליו. והוא שאל את אליהו הנביא. זה מופיע, מי שרוצה לראות, יכול להיכנס לאתר של עמותת איש צדיק היה, שזכיתי לעמוד בראשותה, בנשיאותה, על שם סבי, זקני צדיק יסוד עולם, רבי אריה לוין, ושם פרסמנו את כל דבריו של רבי יצחק העיוור, מה שהוא שאל את אליהו הנביא, וחשוב מאוד לראות את הדברים בפנים, כי הוא שואל את אליהו הנביא, מדוע אנחנו לא זוכים לבנים תלמידי חכמים? למה לא כל איש ואישה שזוכים לקיים את מאמר חז"ל, כל הזעיר בנר, נר שבת ונר חנוכה, אבין לבנים תלמידי חכמים. כולם זעירים בנר שבת, כולם זעירים בנר חנוכה. איכן כל הדור של תלמידי חכמים שהעירו לנו את העולם? למה לא כולם זוכים לילדים תלמידי חכמים? ענה לו אליהו הנביא זכור לטוב, שאנחנו לא עושים את המצווה כתקנה, ולכן לא זוכים לנר השם נשמת אדם. ושם הוראות מופלגות שאנחנו מעמיתים בשמן, מעמיתים בפתילה, לא מחברים את הפתילות כמו שצריך, כדאי לראות את הדברים בפנים. איך נדליק את החנוכיה כשהחלון גבוה מהרחוב יותר מ-20 אמה? נדברנו להדליק בחלון לפי דעת מרן החזון איש. אבל בבתים רבי קומות, אם הוא מעל 20 אמה, שזה כ-10 מטר, כבר מקומה שלישית ומעלה, לימדונו רבותינו שנר חנוכה שהדליקו מעל 20 אמה, לא יוצאים בו ידי חובה, לא שולטת בו העין. התשובה שבזמננו יש חלונות גם ממול. בשונה מזמן חז"ל שרואים בפרק הבית והעלייה, ובחושן משפט בהלכות שכנים, שלא היו בונים בתים יותר משתי קומות. בית של 3 קומות היה דבר חריג, כי לא ידעו, לא היה את הכלים, את האפשרות, שבית יחזיק מעמד יותר מאשר 2-3 קומות. כיום, יש בתים זה מול זה, וממילא אני מפרסם את הנס ממי שנמצא ממול. כך אומר ומתרץ מרן השבט הלוי, זה לא משנה אם הבית שממול נמצא במרחק גדול מהבית שלי. העיקר, כשהוא יוצא למרפסת או לחלון שלו, בראייה פשוטה ורגילה, אומר מרן השבט הלוי, הוא רואה נר דולק בחשיכה. מרן דודי זקני הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, בקובץ מבקשי תורה, הוא כותב שמי שמדליק בחלון, לא חייב להקפיד שהחלון יהיה שקוף. גם בחלון אטום ומחוספס יוצאים ידי חובה. ומדוע? כי רואים גם מחוץ לחלון להבות במספר מדויק. ברור לכולם שהודלקו שם נרות עבור חנוכה. לא חייבים שהחלון יהיה זך ומצוחצח כדי שיראו בדיוק. רואים את הלהבה ודי בזה. הערה נוספת שהעירו שכדאי להדליק את החנוכיה בצד ימין של החלון. בפתח הבית, בפתח הדלת, מדליקים מול המזוזה בצד שמאל. אבל בחלון, אדרבה, נעדיף את צד ימין. כי כל פניות שאתה פונה, נפנה לימין. צריך אבל להדגיש את דעתו של מרן הרב אלישיב בעניין חלון גבוה. מה שהזכרנו לפני כן, זה עד 20 אמה בחלון, שמרן הרב אלישיב מסכים, ואומר שהחלון לא חייב להיות דווקא צלול לחלוטין, אפשר שהוא גם כן יהיה אטום, אבל כשהחלון מעל 20 אמה, לדבריו שמרן הרב אלישיב, זו לא הייתה תקנת חז"ל. תקנת חז"ל הייתה, ככה מביאים בשמו, זה שאלה שעוברים ושווים ברחוב יראו את הנר, ולא אלה שגרים ממול, גם יש מטוסים שנוסעים נמוך, לא לזו הייתה כוונת חז"ל. אומרים בשמו שלדבריו, חלון שנמצא מעל 20 אמה, צריך להדליק בפתח הבית ולא בחלון. לא ראיתי מקור מדויק לזה, וקצת קשה לומר את הדברים בשמו, כי המציאות היום השתנתה לחלוטין. וכשחז"ל תקנו דווקא לאנשי הרחוב, הם לא תקנו לאלה שגרים ממול, כי כל הבנייה הייתה נמוכה. לכאורה דבריו של מרן השבט הלוי הם ברורים ופשוטים, שאין חשש להדליק בנר חנוכה, להדליק נר חנוכה גם מעל 20 אמה, כי כאמור המציאות השתנתה. התייחס למספר שאלות שקשורות לנר חנוכה. האם שמן קרוש כשר להדלקה? כשר להדלקה? כותב הדעת תורה מהמהרש"ם בשם שאלות ותשובות, תשובה מאהבה. רבי אלעזר פללקס היה תלמיד של הנודע ביהודה, שהשמן שהחשמונאים מצאו היה קרוש. אם כך, אולי אפילו יש עדיפות לשמן קרוש משמן צלול. האם השמש צריך להיות דווקא משאבה? בקונטרה שהזכרנו מרבי יצחק העיוור, שאליהו הנביא אמר לו שהשמש יהיה דווקא משמן זית, ולהדליק את השמש עם נר שאבה. יש שאומרים שעל פי סוד השמש יהיה כן משאבה, כל אחד יעשה כמנהגו, אבל כאמור בקונטרה שמה נאמר שהשמש צריך להיות דווקא משמן זית, ולהדליק אותו עם נר שאבה. שרפים עומדים ממעל לא, ממעל ללמד וב, נרות עומדים השרפים שהם השמשים, שהם כנגד שרפי מעלה שהם צריכים להיות יותר גבוהים כי קדושתם נוראה. על כל פנים, לפי דבריו צריך להדליק דווקא בשמן זית, והיו שאמרו שעד הרבה, על פי סוד, יהיה הנר דווקא משאבה. שאלה נוספת ונצא להפסקה קצרה, אשאה בחלק מימי החנוכה במלון, האם עליי להדליק במלון, או שדי שמדליקים עבורי בבית? ספרדי יוצא בהדלקת אשתו בבית, גם אם הוא לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקתה, והוא רוצה לצאת בעצמו ידי חובה. מרן פסק שהאישה יכולה להוציא את בעלה ידי חובה. אלא אם כן, הוא יבקש ממנה, אשתו כגופו, והיא מוציאה אותו ידי חובה, גם אם הוא לא חפץ בכך, אם הוא מבקש ממנה שהיא תדליק אחרי ההדלקה שלו, על מנת שהוא יצא ידי חובה, הוא יכול לבקש ממנה תחכי, ואז אני אדליק במקומי. לעומת זאת, אשכנזי יכול להדליק נרות היכן שהוא נמצא. כך פוסק מרן המשנה ברורה וערוך השולחן. כיום אין מחסור בשמן ובנרות, כיוון שאתה משלם על החדר במלון. הוא נחשב לבית שלך, כך מרחיב המהרש"ם. ממילא חווה עליך החובה להדליק נר חנוכה היכן שאתה נמצא, גם אם מדליקים עליך בבית. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, אנחנו ממשיכים ללמוד יחד מלכות חנוכה הבאה עלינו לטובה. כיום שיש חשמל, האם יש צורך בנר השמש? אותה שאלה יש לשאול גם בהדלקת נרות שבת, הרי יש חשמל, ומה הצורך בהם? התשובה היא שמכיוון שחזל תקנו הדלקת נרות, זהו גוף המצווה. זה שיש עוד אמצעי תאורה, זה לא משנה. התקנה עומדת עדיין בעינה ובמקומה. ואם תהיה הפסקת חשמל, וכשהשעון שבת יחבא את האור. ומעבר לזה, בהדלקת נרות חנוכה יש עניין דווקא בהדלקה בשמן, פתילה ואש. מה שחשמל לא עונה על התנאים האלו, שמן, פתילה ואש. לכן התקנה עומדת במקומה. צריך להוסיף שבנרות חנוכה יש עניין מספרי מדויק בכמות הנרות. גם בכמות הנוספת של השמשים, כמו שהזכרנו לפני כן. ההקפדה על נר השמש היא גם כיום שיש את אור החשמל. האם קטן צריך גם להדליק נרות? משום מצוות חינוך אצל האשכנזים, הוא גם מדליק נרות, כי כשהוא יתבגר, הוא ידליק נרות גם בעצמו. מה דעת המקובלים לגבי הדלקת נרות החנוכה משמאל לימין? בשאר הכוונות, הוא כותב שרבינו הארי הקדוש נהג להדליק את נרות החנוכה משמאל לימין. זאת אומרת, כל יום להוסיף נר משמאל, ולפנות משמאל בנר החדש לכיוון ימין. ככה כתוב גם כן בסידור בעל התניא, ידוע שהסידור הזה נכתב על פי הארי הקדוש. בכתב יד שמצאו מרבי יצחק העיוור שהזכרנו, הוא דווקא כותב כדעת התז, שמדליקים מהנר הימני לנר השמאלי. זאת אומרת שלעולם הנר החדש יהיה הימני ביותר בחנוכיה, ולא השמאלי. אבל אחת האחרונים היא לא כך, אלא כמו שנהוג, להוסיף נר משמאל, ומשם לפנות לימין. כך כתוב בפרי חדש, באליה רבה, בחתם סופר ועוד ועוד. מפליא שהצמח צדק מלובביץ' מכריע בשוט שלו באורח חיים דווקא כדעת התז, שמדליקים מנר הימני לכיוון שמאל, תמיד להוסיף נר ימין, שלא כמו דעת זקנו הרבי מחבד, הבעל התניא שכותב לא ככה, אלא שכותב שצריך להדליק כאמור משמאל לימין. אדם שמתחתן בימי החנוכה, האם להדליק באולם או להדליק בבית אחרי החתונה? הדבר תלוי. אם החתונה תהיה אחרי צאת הכוכבים, אתה צריך להדליק בבית אביך, לפני שאתה יוצא החוצה לאולם השמחות. חתן ספרדי יוצא ידי חובה בהדלקתו של אביו בבית, והכלה יוצאת ידי חובה בהדלקת אביה. גם האורחים המוזמנים אל החתונה מדליקים כל אחד הבית שלו. אין צורך אחרי החתונה להדליק שוב בבית. אם החתונה מתקיימת לפני השקיעה, דבר שהוא כמעט לא מצוי בימי החנוכה, כי השקיעה מאוד מוקדמת, יש בזה דעות שונות בין האחרונים איך לנהוג. מרן הרב אלישיב היה מורה לנסוע אחרי החתונה, אחרי החופה, מחילה, לבית שאתם הולכים לגור בו, להדליק נר חנוכה ולחזור חזרה לאולם. היו שחלקו עליו וטענו, שמכיוון שהחדר ייחוד קנוי לחתן ולכלה, והם גם אוכלים שם, הוא נחשב כמו הבית שלהם. לכן הם מדליקים שם ביחד על פתח הדלת, ואז כל הציבור שמגיע לכבודם, יראה את הנרות. במקרה שכזה, הורי החתן והכלה יכולים לצאת ידי חובה בהדלקת החתן. למה? כי הם כאילו מתארחים בביתו של החתן. אבל כאמור, המציאות הזאת היא כמעט לא מעשית. כשמתארחים בשבת, האם מדליקים במוצאי שבת בבית שלנו, או בבית של המארח שהתארחנו אצלו בשבת? אם אדם גר קרוב, יזדרז במוצאי שבת, ללכת לבית ולהדליק. אבל אם אדם גר במרחק, שעד שהוא יגיע לבית יעבור זמן רב, ויסתיים רגל מן השוק, להדליק כן בבית שבו אתה מתארך. כי כיוון ששבתת בשבת בבית הזה, זה נחשב מקום הקביעות שלך עד שתצא ממנו. מרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, היה מורה במקרה כזה, להדליק לכתחילה בבית ההורים או המארחים, ואין צורך לרוץ ולהזדרז הביתה. משום מה שהזכרנו, שמכיוון שאכלנו שם כל השבת, וישנו שם, ממילא זה הבית שלנו. אנחנו יכולים להדליק שם נרות לכתחילה, ואין צורך להדליק נרות שוב בבית שלנו. הדברים נכונים לגבי מוצאי שבת. קודם שבת, כשנוסעים ביום שישי, ההכרעה של הפוסקים, אם גרים בקרבת מקום, ואתה נוהג להדליק על החלון או בפתח הבית, תדליק אחרי פלג המנחה, שזה כשעה וחמש דקות בערך קודם השקיעה בימים האלה מהחורף. אבל אם אתם גרים רחוק, או שאתה נוהג להדליק בתוך הבית כמנהג החסידים, אז תדליק כן בבית חמיכה, ואל תדליק לפני פלג המנחה. שואלים כאן שאלה פלוגה שתהיה בגבול ימי. האם צריך להדליק נר בסירה? זו שאלה שנשאלה על ידי האחרונים, ובעל הציץ אליעזר מוכיח שאין צריך דווקא בית כדי לקיים מצוות נר חנוכה. אם לאדם יש בית, אז על הבית שלו יש חיוב שידלוק בו נר חנוכה. אבל אם אין לו בית, אז היכן שהוא נמצא? לכן אתם מחויבים כל אחד בפני עצמו. הספרדי והאשכנזי, כל אחד זה הבית שלו. ממילא כל אחד צריך להדליק על פתח האוהל, היכן שאתם לא תהיו, או הסירה. כמובן שאתם צריכים לדאוג מראש לכלי שיגן שהרוח לא תחבא, כי אם הרוח תחבא זה לא נחשב שיש שיעור זמן הדלקה. אפילו אדם שיושן במקום שלא סגור ולא מגודר חייב להדליק נר חנוכה. ותזכו שיתקיים בכם שומר מצווה לא ידר. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים. יהי רצון שנזכה שהימים הבאים עלינו לטובה, ימי החנוכה, ערכתי נר למשיחי, נזכה בחסד השם לגאולה השלמה. ערב שבת שלום מבורכת ובשורות טובות לכלל ולפרט.